كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني وتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخم إشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה פותחים את השידור של היום ראשון 12 במרס 2023, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום מהעתונות האיראנית שנפתח בה את השידור.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון קייהן התייחס לביקור של מנכ״ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי באיראן, וקבע כי הביקור הוא מיותר ועל איראן היה להתנגד לביקור הזה. העיתון התייחס לביקורים של גרוסי לישראל וטען כי הוא מעביר את המידע על התוכנית האיראנית לישראל. העיתון מתח ביקורת על המפגש של גרוסי עם מומחים וחוקרים גרעיניים של איראן. גם העיתון ג'וואן התייחס לביקורו של גרוסי באיראן ומתח ביקורת על ההדלפה של הנתונים מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וברמיזה האשים את גרוסי לריגול לטובת ישראל. העיתון סיאסת הרוז פרסם מאמר תחת כותרת על איזה רקע באה הביקורת המערבית על הישות הציונית, וקבע כי מדינות המערב, כולל ארצות הברית ובעלות בריתה האירופיות הראשיות, פרסמו הצהרות בגנות ההסלמה הציונית האכזרית בגדה המערבית הכבושה, במיוחד הצהרותיו של שר האוצר הציוני שקרא להסיר עיירה פלסטינית מהמפה. העיתון הוסיף כי הביקורת המערבית לא נובעת מדאגה לעם הפלסטיני, אלא מחשש שההסלמה הציונית בגדה המערבית תביא להחרפת המשברים בישות הציונית עד לקריסתה. עיתון סיאסת הרוז קבע כי אם לא כן, למה מדינות המערב מסתפקות בהצהרות הגנאי ובאום ובמועצת הביטחון נמנעות מהטלת סנקציות נגד הישות הישראלית? העיתון חורסן כתב במאמרו בן גביר והוראות ההתאבדות כי השר הישראלי איתמר בן גביר, ראש מפלגת עוצמה יהודית, הימנית הקיצונית והגזענית ביותר, הוציא הנחיות לספק כלי נשק למתנחלים בגדה המערבית הכבושה, ובמקביל הוציא הנחיות לכוחות המשטרה לדכות את מפגינים הישראלים המוחים נגד ממשלת נתניהו. העיתון כתב כי בן גביר מאיץ בכך את קצב קריסתה של הישות הציונית על ידי הצתת אינתיפאדה מזוינת בגדה המערבית והצתת מלחמת האזרחים בתוך הישות, הרי כוחות ההתקוממות הפלסטינית בגדה המערבית הגיבו לבן גביר בהרחבת פעולותיהם המזוינים באופן שיתרפד את כל המשוואות. ובתל אביב החלו הכוחות המתנגדים לממשלת נתניהו להעלות את רף האימות, כאשר כוחות המשטרה הסלימו את צעדי הדיכוי שלהם. עם זאת, גניבת טנק ממחנה צבאי על ידי המתנחלים לממשלה הימנית הקיצונית מצביעה על אפשרות פריצת מלחמה פנימית קרובה בישות הישראלית. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, בשעה 3:30. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, החדשות והקרן תחילה. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף הדגיש כי ההסכם לחידוש היחסים בין איראן וסעודיה הראה שהגורם העיקרי לחוסר הסכסוך באזור הוא ההתערבות של מעצמות זרות. משרד החוץ פרסם הצהרה בנוגע להסכם לחידוש היחסים עם סעודיה והדגיש כי מדיניות החוץ של איראן בתקופת הממשלה של דוקטור אברהים רئيسي היא לנהל מדיניות מאוזנת תוך הסתמכות על דיפלומטיה דינמית ושיתוף פעולה אפקטיבי כמתחייב ממדיניות השכנות הטובה. נציגות איראן באום קובעת כי חידוש היחסים עם סעודיה יזרז את הפסקת האש בתימן. בשגריר איראן באוסטריה הביע תקווה שהאירופים יבחרו בדרך נכונה. שר החוץ של איחוד האמירויות אומר כי שיקום היחסים בין איראן או בין איראן וסעודיה חשוב ליציבות באזור. עוזר שר החוץ לענייני כלכלה מהדי ספרי הודיע כי המושב החמישי של הוועדה הכלכלית המשותפת לאיראן ועיראק תתקיים בבגדד ב-12-14 במרס השוטף. החדשות במלואן מקול דוד. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף הדגיש כי ההסכם לחידוש היחסים בין איראן וסעודיה הראה כי הגורם העיקרי לסכסוך באזור הוא ההתערבות של מעצמות זרות. בישיבת מועצת השורה האסלאמית היום התייחס קליבאף להסכם בין איראן לסעודיה ואמר בכל הנוגע לשיקום היחסים בין איראן לסעודיה יש להבהיר כי המדיניות של הרפובליקה האסלאמית באיראן הייתה ונשארה לשמור על יציבות וביטחון באזור ובמפרץ הפרסי ללא התערבות חיצונית. בהסכם הזה הראה שהסיבה למחלוקת באזור היא ההתערבות של מעצמות זרות. משרד החוץ פרסם הצהרה בנוגע להסכם חידוש היחסים בין איראן וסעודיה, והדגיש כי מדיניות החוץ של הרפובליקה האסלאמית באיראן בתקופת ממשלתו של דוקטור אברהים ראיסי היא לנהל מדיניות מאוזנת תוך הסתמכות על דיפלומטיה דינמית ושיתוף פעולה אפקטיבי כמתחייב ממדיניות השכנות הטובה הבונה. בהצהרה נאמר כי נעשה צעד חשוב נוסף בתום מסע ומתן אינטנסיבי בבייג'ינג שהוכתר בהסכם לחזרת היחסים לתקנם בין הרפובליקה האסלאמית באיראן לבין הממלכה הסעודית. בהצהרה נאמר עוד כי באמצעות יוזמה זו ממשלת הרפובליקה האסלאמית באיראן הראתה את הנחישות והרצינות להבטיח את האינטרסים של העם האיראני כמו גם אינטרסי המדינות האסלאמיות לרבות השכנות והידידות בנוסף לשימוש ביכולות האזוריות לחיזוק השלום והיציבות. הנציגות הקבועה של איראן באום ברסימה הודעה אתמול בה נאמר כי חידוש היחסים בין הרפובליקה האסלאמית באיראן לבין הממלכה הסעודית יזרז את הפסקת האש בתימן. הנציגות האיראנית באום אמרה כי יחסי איראן-סעודיה חשובים בשלושה מישורים, הדו-סדדי, האזורי והבינלאומי. עוד אמרה כי חידוש היחסים בין שתי המדינות ישפיע חיובית בשלושת המישורים, בעיקר על האזור והעולם האסלאמי. שגריר הרפובליקה האסלאמית באיראן באוסטריה, עבאס בקפור, קרא למדינות אירופה לתקן את המסלול שהולכות בו בתהליך עיצוב סדר עולם חדש. בקבור כתב בציוץ בטוויטר אתמול, מבנה שהתפקיד של המערב בעיצוב סדר עולם חדש הולך ומצמצם. יש חשיבות לפעילות יצירתית חכמה. שגריר איראן באוסטריה הוסיף כי מדינות אירופה יכולות להתגבר על החסרונות דרך הגברת שותפות וצמצום התלות בארצות הברית ודרך המנעות מעשיית טעויות בחשבונות שלהן. שר החוץ של איחוד האמירויות הערביות שייך עבדאללה בן זייד כתב בחשבונו בטוויטר כי שיקום היחסים בין סעודיה לאיראן הוא צעד חשוב לקראת יציבות וסגסוג האזור. סוכנות הידיעות הסעודית הרשמית ברשימה ביום שישי הודעה משותפת לסעודיה ולאיראן על חידוש היחסים הדיפלומטיים כולל הפתיחה מחודשת של השגרירויות בשתי הבירות. עוזר שר החוץ לענייני כלכלה מהדי ספרי הודיע כי המושב החמישי של הוועדה הכלכלית המשותפת לאיראן ועיראק התקיים בבגדד בין 12 ל-14 במרץ השוטף. עוזר שר החוץ לענייני כלכלה הוסיף כי במסגרת המדיניות של הממשלה לקיים ישיבות של ועדת הכלכלה או ועדות הכלכלה המשותפות עם המדינות הידידות, במיוחד השכנות, ובעקבות התייעצויות עם גורמים עיראקיים, המושב החמישי של הוועדה הכלכלית המשותפת לשתי המדינות התקיים בבגדד בין 12 ל-14 במרץ 2023. עוזר שר החוץ לענייני כלכלה מהדי ספרי חשף כי המשלחת האיראנית תורכב מנציגי הממשלה והמגזר הפרטי כולל סוחרים ואנשי עסקים ופעילים כלכלנים בראשות שר הכלכלה לקראת הדיונים הצפויים בבגדד. משרד הפנים פרסם הודעה על מעצרם של למעלה מ-100 איש שהיו מעורבים בתקריות הרעלת התלמידים בבתי הספר. משרד הפנים הבהיר כי בחלק מהמקרים אנשים פעלו מתוך שובבנות והרפתקנות. במטרה לשבש ולהפסיק את הלימודים בצל השפעת האווירה הפסיכולוגית שהיא נוצרה, כאשר עשו מעשים כמו שימוש בחומרים מסריחים, לא מזיקים וכיוצא בזה. בקשר לאלו הופנתה אזהרה, בעוד החקירות נמשכות עד לקבלת הכרעות סופיות. בהודעה של משרד הפנים נאמר עוד כי בין העצורים אנשים שיש להם מניעים עוינים שמטרתם להפיץ פחד ופניקה בקרב ההורים והתלמידים, להביא לסגירת בתי הספר ולהעלות ספיקות לגבי הממשל. החקירות עם הבושעים הללו עדיין נמשכות, לרבות חשיפת אם יש קשר להם עם ארגון הטרור חלק. תשעים ושניים חברי בית הנבחרים האמריקני פנו במכתב לנשיא האמריקני ג'ו ביידן וביקשו ממנו להשתמש בכל הכלים הדיפלומטיים העומדים לרשותו כדי למנוע מהממשלה הישראלית לפגוע במוסדות הדמוקרטיים. במכתב שיזמה השדולה הברו-ישראלית ג'סטרית נכתב כי ההצעות לתת לכנסת שליטה מלאה על מינוי שופטים, לחסל את הביקורת השיפוטית ולאפשר לכנסת לבטל את פסיקות בג"ץ יסכנו את הדמוקרטיה, יפגעו בבסיס של היחסים בין ארצות הברית לישראל ויעצימו את כוחו של הימין הקיצוני שמבקש לקדם סיבוח ולמנוע אפשרות עתידית ליישום ביטרון שתי המדינות. ניצב בדימוס אריה עמית, לשעבר מפקד מחוז עיר הקודש במשטרה הישראלית, התייחס לדברי המפכ"ל יעקב שבתאי, שאמר כי טעה בשיקול הדעת ובעיתוי הדחת מפקד מחוז תל אביב, ניצב עמי אשד. עמית אמר כי מפכ"ל לא יוכל לטעות טעויות כל כך קולוסיאליות, להגיד טעיתי ולהמשיך הלאה. הוא התייחס גם לשר לביטחון לאומי הקיצוני איתמר בן גביר, וציין כי הוא מונה על ידי ראש ממשלה לא אחריי, שגם מצטער שימנה אותו. ראש האופוזיציה הישראלית יאיר לפיד נאם בהפגנה נגד המהפכה המשפטית בבאר שבע ואמר כי אם ועדת החוקה תתכנס ותמשיך בחקיקה המטורפת, זאת תהיה יריקה בפרצופו של הנשיא יצחק הרצוג. מאזינים יקרים, עד כאן חדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות של היום. חמישה הערות על ההסכמה לחידוש היחסים בין איראן לסעודיה בתיווך סין. ההסכם וההסכמה בין טהרן לריאד היא רעידת אדמה ביחסים הבינלאומיים. איראן וסעודיה אחת כיריבה הגדולה ביותר לארצות הברית, ואחרת כבת בריתה הגדולה של ארצות הברית במערב אסיה, הגיעו להסכמה בתיווך סין ובלי התערבות אמריקנית. המהלך נחשב מכה גדולה שנייה של סין להגמוניה של ארצות הברית. איראן וסין הסכימו ביום שישי 10 במרץ לחדש את היחסים ביניהן, ובכך השגרירויות של שתי המדינות תיפתחנה אחרי 7 שנים. את ההסכם חתמו מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן עלי שמחני, היועץ לביטחון לאומי של סעודיה מוסעד בן מוחמד אל-עיבן, ושר החוץ והבכיר ביותר במערכת הדיפלומטית של סין. יש חמש הערות על ההסכמה. הראשונה, סין היא השותפה המסחרית הגדולה ביותר של שתי המדינות איראן וסעודיה. היקף הסחר הסיני עם איראן בשנת 2021 היה קרוב ל-15 מיליארד דולר, והיקף הסחר שלה עם סעודיה באותה שנה הסתכם ב-87.3 מיליארד דולר. משמעותו ההיקף של סחר עם סעודיה הוא פי שישה יותר מהסחר עם איראן. הערה השנייה, סעודיה היא היצואנית הגדולה של נפט לסין, ומספקת 18% של הנפט של סין. מצד אחר, בהסכם 25 השנים בין איראן לסין, הוסכם כי בתמורת לקניית הנפט האיראני, תשקיע סין 500 מיליארד דולר בתשתיות כמו מסילת ברזל, נמלים ותעשייה חקלאית. בהתחשב ליבוא הנפט הסיני מעיראק, אומן, כובית, האמירויות וקטר, מובן שיותר מ-50% מהנפט הדרוש לסין מסופק במדינות המפרץ הפרסי. לכן האינטרסים של טהרן, ריאד ובייג'ינג במפרץ הפרסי הם מובטחים. הערה שלישית, ארצות הברית היא מעצמה שחייה נוסדים על סכסוכים. הצבא האמריקני מחולק לשש מפקדות או לשבעה ציים כדי להתערב במחלוקות בעולם. התערבות ארצות הברית במלחמות בסוריה, עיראק ותימן, קוריאה וטייוואן, והתערבות בהפיכות שונות בדרום אמריקה, בלוב ואוקראינה מול עיני הכל, משמעותן היא שארצות הברית תמיד הייתה חלק מחזית נגד חזית אחרת. על בסיס איראנופוביה, ארצות הברית מכרה נשק לסעודיה בתקופת טראמפ ב-450 מיליארד דולר. לכן היעלמות משברים משמעותה היעלמות האינטרסים של ארצות הברית. מדיניות החוץ של סין בדיוק ההפך ממדיניות החוץ של ארצות הברית. היא מבוססת על כלכלה וביטחון. הביטחון במפרץ הפרסי משרת את האינטרסים של סין. אם יהיה משבר, ארצות הברית היא המרוויחה הגדולה, ואם יהיה שלום, היא המפסידה הגדולה. מן הצפוי שגם במדינות סוריה ותימן ירגישו את ההשלכות של ההסכמה. ובהערה הרביעית, בלי הגזמה, ההסכמה בין איראן לסעודיה הייתה רעידת אדמה. משמעות, הסכמה של יריבה גדולה ושל חברה גדולה של ארצות הברית בתיווך סיני. אחרי המכה הגדולה של סין לארצות הברית בנובמבר 2020, נחתם ההסכם הגדול ביותר בסחר חופשי בעולם בתמיכה סינית ובלי נוכחות ארצות הברית. זה מהווה המכה השנייה הגדולה ביותר של סין להגמוניה של ארצות הברית. ההסכם המסחרי הנודע כהסכם לשותפות כלכלית אזורית כוללת RCEP, שכולל 2.2 מיליון איש ומהווה שליש התוצר העולמי. דבר שסוכנות הידיעות הצרפתית כינתה ההפיכה הגדולה של סין. ולבסוף, המפסידה הגדולה מההסכם באזור היא ישראל. ישראל הצליחה משנת 2010 להפוך את הסכסוך בין האומה האסלאמית לבין ישראל לסכסוך פנים אסלאמית בתמיכה ארצות הברית ונאטו. ישראל השקיעה מאמצים רבים להקים קואליציה אנטי-אירנית במדינות המפרץ הפרסי, אך ההסכם טרפד את המאמצים. לכן, ראש הממשלה לשעבר של ישראל, נפתלי בנט, כינה את ההסכם מכה כואבת נגד הקואליציה באזור. בגלל כל ההערות למעלה, כתבה סוכנות הידיעות ווקס על ההסכם בין איראן לסעודיה כי ברוכים הבאים למערב אסיה פוסט-אמריקני. עד כאן הפרשנות שלנו, מאזינים יקרים. מאזינים יקרים, סוף השידור שלנו היום. תודה שנשארתם איתנו. נשתמע מחר באותה השעה בקול דוד. עד אז, שלום לכם ולהתראות.